אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום איתי סופרין ואלת זוהר, שעושים איתנו את התוכנית, ושלום יובל אביבי.
נדמה לי שהיום מתחיל העניין הזה שאין 104.9, נכון?
נכון, אין 104.
יש לנו כשלים טכניים, לא כשלים, עניינים טכניים, סליחה, אין לנו
כשלים
אף פעם.
אין לנו כשלים טכניים, פשוט 104.9 למשך שבוע לא יעבוד,
נכון.
אלא כל מיני...
104.7, יש שלל אופציות.
אינטרנט,
אפליקציה.
הכל טוב.
הכל בסדר גמור, חוץ ממה שלא. אנחנו נתחיל את התוכנית היום עם מספר ענייני חדשות ספרות, נקרא לזה.
הייתי אומרת שאנחנו מתחילים עם עניין מאוד מאוד גדול, שהגיע לשולחננו הבוקר, והוא באמת שערה בעולם הספרות.
ויותר מכך אולי. כך נפתח מייל שקיבלנו מהוצאת כנרת זמורה ביטן. בילדותי, אבא שלי היכה אותי, כילל והשפיל. האלימות הייתה יצירתית, הוא גרר אותי מתוך הבית וזרק אותי על המפתן בחוץ. קרא לי תינופת, לא איבוד השתונות חולף ולא סתירת לחי פה ושם, אלא שגרה של התעללות סדיסטית. זה פסקת הפתיחה של דבר שמתחפש לאהבה, ספר אוטוביוגרפי של סופר, ממואר, של סופרת הילדים גליה עוז, שהיא הבת של עמוס עוז.
נכון, אז גליה עוז טוענת שבעצם שהיא הייתה ילדה מוכה, שהיא מדברת פה על התעללות סדיסטית של עמוס עוז בה, היא כותבת, הפשע שלי היה אני עצמי, ולכן לענישה לא היה סוף, היה לו צורך לוודא שישבר, הספר הזה הוא עליי, אבל אני לא יחידה. בתים כמו הבית שבו גדלתי, צפים איכשהו בחלל, הרחק מהישג ידם של עובדים סוציאליים, מחוץ לטווח ההשפעה של מהפכות כמו מי טו, בלי להשאיר סימן ברשתות החברתיות. מסויטים ומבודדים, הם מצפינים בחוכמה את הסודות שלהם כמו ארגוני פשיעה. כדי לכתוב על זה אין לי ברירה, אלא להתגבר על האילמות והחשאיות, על ההרגל לשמור הכל בבטן, ועל הפחד מה יגידו. אני לא באמת מתגברת כמובן, אבל אני כותבת. והם כותבים...
הם כותבים שהספר הזה הוא גם מקרה פרטי כמובן, אבל גם הם אומרים מסמך ייחודי על הדינמיקה של עריצות בתוך המשפחה. שראשיתה באלימות פיזית ומילולית, ואחריתה בהטרדה מאיימת ובהפצה מכוונת של השמצות שקריות, במטרה להשתיק את הצד הנפגע. אנחנו לא קראנו עדיין את הספר, אז זה רק הבוקר קורה. אנחנו לא לגמרי, כנראה שמתואר בתוך הספר הזה, גם איזשהו ניסיון של השתקה.
תשמע, הם מדברים פה בהודעה לעיתונות על הדיבה שהפיצה עמוס עוז, שהתגלתה לה רק לאחר מותו, לביתו, כן? אני לא יודעת מה הדיבה הזאת, היא כותבת בספר, אנשים מבוגרים יודעים, פחות או יותר, מה הופך דיבה לאווירה פלילית בספר חוקים, אבל רק מי שנפל לקורבן להטרדה, לחרם, לבריונות ברשתות החברתיות, או לקשר קרוב עם פסיכופת, יוכל להבין איך לשקר מכוון מטרה יש כוח להתביית על אדם ולהרוס אותו פשוטו כמשמעו. לא כמעט, לא אולי, לא בערך, לא בכפוף לפרשנות. הם אומרים פה שהתובנות שלה בספר הזה נשענות על ניסיון אישי ועל תחקיר. הם טוענים שאין שם זעם או ייאוש, ושמדובר כאן במדריך כיס לניצולי התעללות, שכתבה גליה עוז, ביתו של עמוס עוז. אני חייבת לומר שאני מאוד מאוד הופתעתי, אני מניחה שרבים הופתעו. קודם כל, כי קראנו בתחילת, לפני כמה חודשים יצא הספר של נורית גרץ, מין ספר אוטוביוגרפי, אוטוביוגרפיה של ידידות היא קוראת לזה, אבל היא כותבת גם על המשפחה, על הידידות בין המשפחות, גם השם של גליה, כילדה צץ שם, אתה יודע, אז...
אני חושב שבכלל זה מפתיע, כיוון שצריך להזכיר אולי למי שחי במאדים, שעמוס עוז הוא אייקון
לא
ספרותי.
לא צריך.
אייקון ישראלי ספרותי, שגם בעצמו כתב על קשייו בסיפור על אהבה וחושך כמובן, אבל זה דבר מאוד מפתיע.
הוא כתב,
לא
כאילו,
הדמות...
אנחנו חשבנו שאנחנו יודעים די הרבה על החיים שלו, כי הוא כתב את סיפור על הרב החושך, וגם את הרומנים שלו, שבעצם יש שם המון פרטים אוטוביוגרפיים.
זה בהחלט לא הדמות שהצטיירה באופן לא. ציבורי, זה מאוד מאוד מפתיע לאור הדברים שאנחנו מכירים עד היום, ואני מניח שזה לא הפעם האחרונה שיעסקו בספר הזה בשלל מקומות.
נכון. לפני שניגש להמשך, נדווח על פרס ספיר. פרס ספיר, הבוקר נודע גם שהזוכה בפרס ספר הביקורים לשנת 2020, הוא דורי פינטו. על ספרו ירח. אני מקווה שכל העניין הזה, זאת אומרת, נפל לו לא טוב לדורי פינטו, שפרס, הוא זוכה בפרס ביקורים דווקא בבוקר, שבו אנחנו מקבלים הודעה לעיתונות על עמוס עוז.
כן.
אבל זה מה שקרה.
כן.
אז ברכות לדורי פינטו, שזכה עם ספרו ירח, ו...
נקרא את נימוקי ועדת השיפוט?
כן, בטח.
קודם כל נגיד ש... שוב, כבר אמרנו את זה בשבוע שעבר, לרגל חגיגות ה-20 לפרס ספיר, הגדילו את סכום פרס הביקורים, כך שהוא יזכה ב-75,000 שקלים, שזה בטח ימתיק את העניין הזה שהוא לא הידיעה הכי מדהימה של היום. ונימוקי ועדת השיפוט הם כך. ירח מדורי פינטו הוא ספר ביקורים מפתיע ובשל להפליא אשר רוקם ביד אומן את חייהן של 6 נפשות במהלך יום אחד בקיץ 1969 ברחוב אחד בירושלים בעת שאפולו 11 עושה את דרכה אל הירח. עינו של הסופר נע בטבעיות מהדשה טלסקופית של מבט עד ועד הקרבה המיקרוסקופית את הודעתם ובמהלך יומם של הדמויות. הספר נוגע בסיפורי חיים מלאי עצב ואובדן, מסרטט אותם בקווים דקים מאוד, בלי להתפתות לפוטנציאל המלו דרמטי, מגלה הבנה נדירה בעמקותה של הנפש האנושית.
אני רוצה, אני חושבת לעשות קריירה שנייה עם הסיפור הזה של הודעות לעיתונות. אני רוצה להיות מבקרת הודעות לעיתונות. אני חושבת שיש פה מקום לביקורת. למשל פה, הודעות לעיתונות שמפעל הפיס מוציא, על ספרים ועל פרס ספיר, שהוא פרס מאוד מאוד חשוב, ולא מזכירה, לא מוזכרת בשום מקום הוצאת הספר, הספר הזה יצא בהוצאת עם עובד, וכדאי שהם יכתבו את זה, כי מה זה? איזה מין הודעה לעיתונות זאת? ואם אנשים רוצים לקנות את הספר הזה לכבוד העובדה שהוא זכה.
חנויות נפתחו, נכון?
אז כדאי שלהגיד, בכל זאת הייתה הוצאה ששמה כסף והוציאה ספר ביקורים והסתכנה, וקוראים לה הוצאת עם עובד. וכדאי שהיא תופיע בהודעה לעיתונות.
אני מבחינתי...
אתה מעוניין? אולי נעשה פינה ביקורת הודעות לעיתונות.
אני רציתי להגיד שמבחינתי קיבלת את המינוי הזה.
תודה.
מזמן כבר דרך אגב, לא הרגע.
אבל בדרך זה נשאר בינינו.
לא נכון. זה לא הפריע לך, כבר כמה וכמה פעמים עשית פה ביקורת מושחזת של הודעות לעיתונות, אנא תמשיך, עכשיו זה רשמי.
יפה, אני שמחה ואני מצפה גם להעלה במשכורת.
בהחלט, ממני, ברור.
תשמע, אנחנו מדברים היום בעצם על שנה לקורונה.
נכון.
לא יאמן, שנה אנחנו חוגגים את הדבר הנורא הזה.
נכון.
אנחנו נעשה את זה עם כמה מרואיינים, אני מציעה שאנחנו...
נשמע שיר?
בדיוק.
נספר לכם כל מה שעומד לקרות, כל מה שעמד לקרות בתוכנית הזאת לפני שהבוקר הזה הפתיע אותנו עם שתי ההודעות האלה, נספר לכם אחרי השיר.
בבקשה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו מציינים שנה לקורונה, כפי שאמרת. נקווה שלא נציין
שנתיים
בתאריך הזה כעת חיה בעוד שנה. סליחה. בחג ט"ו בשבט האחרון, לא מזמן, פרסמה חנות הספרים העצמאית סיפור פשוט בתל אביב את המסר הבא בעמוד הפייסבוק שלה. זה בעצם סטטוס, מסר. סטטוס. בשנה האחרונה מחלקת ספרי האקולוגיה, הטבע, הריפוי והחמלה, הכוללת ספרים מז'אנר ומגוונים של עיון ומחקר, פרוזה, ילדים, ספרי הדרכה ובישול, שירת זן ועוד ועוד, נרשמה אצלנו כאחת הקטגוריות המבוקשות ביותר לקריאה. אנחנו מרגישות שיש התעוררות וצמה לידע בתחום, שמתפתח ניסיון לנסח אורחות חיים ויחסי כוחות מתחדשים בכל הנוגע לקשר שבין האדם לטבע ובין האדם למכונה. זאת אומרת, אנשים פשוט באים לחנות ספרים, לחנות ספרים שלהן, ומנסים להבין מה עובר עלינו דרך ספרים. אנחנו גם כן היום, במסגרת יום השידורים המיוחד הזה, שבו אנחנו מציינים שנה למגפה, נעסוק בכמיהה של הקוראים והקוראות, ואולי גם של הכותבים והכותבות, לחזור לספרי טבע, לחזור באמצעות הספרים אל הטבע.
נכון, אנחנו נדבר היום עם מול הוצאת 9 נשמות, אוריאל קון, הוא יספר לנו על כמה וכמה ספרים שנענים לקריאה הזאת, ושהם עובדים עליהם בימים אלה בהוצאה. אנחנו דיברנו אגב עם כמה הוצאות, בוא נגיד, ששאלנו אותן. עם, אני חושבת שאנחנו תמיד צעד אחד מאחור בארץ בכל הנוגע לדברים האלה. אולי לא אוריאל קון, שמסתבר שלא מבחר יפה, אבל ברוב ההוצאות אמרו לנו, לא, לא, שום דבר מיוחד. אז אנחנו נדבר עם אוריאל קון כדי לראות מה כן מיוחד שיוצא אצלו. אנחנו נדבר גם עם המתרגמת דנה קספי. היא תרגמה את אוצר הטבע של פלורה, ספר ילדים שעוסק בטבע ובחיבור איתו. וגם מציעים בספר הזה אפשרויות ליצירה עם כל מיני דברים שמוצאים בטבע. זה ספר, אני מניחה, שימושי לימים שבהם אנשים דווקא כלואים בבית עם הילדים. אבל אנחנו נתחיל עם המשורר ועורך בכיר של כאן תרבות, נדב נוימן, שיספר לנו על המגמה הזאת של ספרי טבע, ועל ספר טבע אחד במיוחד שנכתב בעקבות הקורונה. שלום נדב נוימן.
שלום, מאיה ויובל.
אז מה זה הספר הזה?
הספר הזה זה ספר מקסים, שהגעתי אליו, אגב, כשחיפשתי, אמרתי בדיוק כמוכם, קודם כל אני אחפש באמזון מה קרה השנה בתחום הזה של הטבע, כי אמרנו שבטוח יקרה משהו עם המגפה, ששם היא קלעה אותנו בבית והכריחה אותנו להתחבר לטבע קצת אחרת, ומצד שני, הזכייה של לואיז גליק בנובל, כאילו, כל הזמן דיבה איזה רחש מסביב, שבטוח יהיה עכשיו שנה של ספרות טבע מדהימה.
נכון.
אז אני לא יודע מה אנחנו עוד שם, אבל במסגרת החיפושים האלה, שחיפשתי באמזון COVID and Nature, אז יש מלא דברים גם נוראים, זה קודם כל הרוב.
אבל לפחות שם יש משהו.
אתה יודע שאנחנו בתוכנית כאן, כבר בחודשים הראשונים של הקורונה, הראשונים לזהות תמיד זה ספרי אירוטיקה. היה גל מטורף של ספרי אירוטיקה שקשורים לקורונה, על איך ועל מה המשמעויות של הבידוד, ואיך עושים את זה, ושליחים של וולט, וכל מיני דברים כאלה.
מעניין למה דווקא הז'אנר הזה, אולי זה...
הם יודעים לזהות מגמות.
לא, כי הם מהירים, הם מהירים פשוט.
הם גם מהירים, וגם איכשהו בזמן הבידוד צריך לספק את עצמך איכשהו, אז הם נענים לקריאה, אני מניח, אבל לא בזה אנחנו עוסקים.
לא, למרות שגם בטבע יש משהו אירוטי, אבל הספר שאני רוצה לדבר עליו נקרא The Consolation of Nature. Spring in the times of coronavirus.
נגיד נחמת הטבע.
כן,
אביב בזמן קורונה.
בזמני קורונה, בדיוק, משהו כזה.
אוקיי.
זה ספר בריטי, שיצא ממש לפני מספר חודשים. הוא כתוב במסורת של יומן טבע כזה, שאנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים. זה מין יציאה לטבע ותיעוד כמעט ספונטני של מה שרואים, איזו שכבה נוספת של הרהורים ואיזו הגות קלה בדרך כלל. את הספר הזה ספציפית כתבו שלושה חברים בריטים שהם סופרי טבע די מוכרים, פחות חלקה, מייקל מקארתי, ג'רמי מינוט ופיטר מארן. בכל אחד מהם, אגב, מהירות, הם כבר במרץ 2020 הבינו שקורה פה משהו, אמרו, אנחנו נתחיל לכתוב. זאת אומרת, הם כבר קלטו את זה בזמן, אז כל אחד מהם מתחילת מרץ בערך ועד סוף מאי, שזו תקופת הסגר הראשון בבריטניה וגם התקופה של האביב, הם פשוט יעדו את הדברים שהם היו יכולים לראות בטבע המוגבל של יד הבית שלהם בגלל הסגר, כן? בבריטניה הסגר גם ארוך וגם מאוד הדוק. עכשיו, אחד מהם גר בלונדון, שניים אחרים בכפר, וככל שהיומנים מתקדמים רואים איך האביב פורץ במלוא עוזו מצד אחד, ומצד שני איך בריטניה קורסת.
זה משהו שכולנו אמרנו בהתחלה, תראו איך הטבע משתקם, תראו איך הטבע זה.
מה, במרפסת שלי, אני חושבת שהציצים שלי בחיים לא היו נראים כמו שהם נראו השנה.
התנים השתלטו על פארק הירקון, השמיים מלאות בציפורים, עד לסוף השבוע האחרון שהיה זוועה בים, גם היה נפלא בים, ראית המון המון, הרבה יותר שחפים ראית השנה.
ונורא התרגשנו מזה גם.
נכון,
זה מרגש.
כן. אז הם כותבים על זה בספר הזה, כל מה שראינו פה, עכשיו לקרוא את זה בדיעבד בספר, זה נראה גם כל כך רחוק, אבל זה ממש עכשיו. הם כותבים איך הטיסות להיטרו למשל הפסיקו, אבל פתאום רואים עופות דורסים מהלונדון, איך כולם קמלו בבתים שלהם ומתו בבתי החולים, אבל הפרחים מסביב היו בפריחה מדהימה. וגם אצלנו בתל אביב, בכל בישראל בכלל, ראו את זה. אני אומר תל אביב, כי אני זוכר שאני יצאתי מהבית לכמה מטרים שיש מסביב בשכונה הפחונית שלי, ומתחת לכל עץ פתאום היה כל כך בפרחים, זה היה ממש, ממש מרגש.
אבל כל זה קורה בלי שאנחנו באמת עדים לזה, עץ שפורח ביער, מבלי שאיש צופה בפריחתו, האם הוא באמת פרח וכולי וכולי.
ברור שהוא פרח. מה זאת אומרת, נדב?
כי אנחנו המרכז של היקום בני אדם.
אולי עדיף לו לפרוח בלי שנראה אותו אפילו.
בדיוק.
זה מה שאנחנו הכי תמיד יפים, הכי יפים כשאנחנו איננו, כשאנחנו לא נמצאים בני אדם.
יש גם איזה עניין כזה, אבל עם לתת שמות לדברים. כלומר, אנחנו לא יודעים איך קוראים לעצים, לפרחים, לציפורים, לחרקים.
אין לנו מושג, וזה הקטע באמת, לא יודע אם מדכא, אבל יש בזה משהו טרגי, כי יצאנו, גם עכשיו, האביב תכף מתחיל, אגב, לא ברור איזה עונה אנחנו עכשיו. אני מסתכל מהחלון, זה לא ברור לי עדיין. אבל אנחנו כאילו גילינו מחדש את הטבע, והעצים פורחים, והנמיות רצות באיילון, אבל אנחנו לא יודעים איך קוראים לכל הדברים האלה. אנחנו איבדנו את היכולת לתת שמות לדברים האלה, כי פשוט אנחנו לא מסתכלים עליהם כבר שנים. עכשיו, הספר הזה שאני מדבר עליו, הנחמת הטבע הזה, הוא פשוט מפוצץ. בשמות של צמחים ובעלי חיים, שהם הסופרים האלה רואים ממש בסביבה המיידית שלהם ליד הבית, וזה בדיוק גורם לחשוב על איך אנחנו, אני קורא את זה, עכשיו זה באנגלית גם, זה יותר קשה בכלל להבין מהם כן. השמות שהם מדברים עליהם, אבל זה ממש גורם למי שקורא את זה לחשוב על כמה איבדנו את זה. אם אתם רוצים, אני אקרא כמה שמות של צמחים וחיות,
בבקשה.
רק כדי ככה לגרות את האוזן, איזה כיף זה, גם שמות של... שמות טקסונומיים באנגלית, אני מת על זה. סתם עצר רשימה כזאת.
בבקשה.
Blackthorn, Field Fairs, Red Wing, Magnolia, Daffodils, Hedgegrow Jack, Robin, Skylark, Wayfaring Tree, Yellow Hammer, אני מנסה לעשות את זה במיוטק סבורית, אתם שמים לב.
כן, אתה מאוד בריטי.
Cladophora, Tree Creepers.
נהדר.
זה כל מילה שלישית בספר, זה שם שגם אם אתה לא יודע מה זה מגרה את הדמיון, זה נורא כיף.
דאפודיל זה נרקיס, לא?
דאפודיל? אני לא יודע, אני לא זוכר מה זה.
כי נרקיס אפילו אני אזהה.
מה זה Hedgegrow Jack? מעניין אותי, מה זה הג'ק הזה?
זה אני מאוד אוהב. ג'ק זה מין כינוי של בריטים למלא צמחים, מכל מיני סוגים.
אוקיי.
כאילו זה לא איזה משפחה מסוימת, זה כל כך, יש להם פמיליארי, זה כל כך קרובה וגדולה לצמחים, שנותנים להם כינויים. Hedgegrow Jack, Jack in the Green, Jack go to bed at noon, Jack in the pulpit. כל מיני שמות שזה כאילו זה חבר'ה שלהם. עכשיו, את מגגלת את זה, וזה צמחים אחרים לגמרי, זה אין ביניהם שום קשר. אבל הם פשוט, הם חברים של הצמחים שלהם, הבריטים, כי יש שם מסורת, הרי בבריטניה ובאירופה בכלל, יש מסורת מאוד מאוד עתיקה, גם של שירת טבע, של כתיבת טבע, זה חלק מהתרבות וההיסטוריה שלהם, שזה משהו שאולי אנחנו צריכים להרהר, האם זה קיים גם...
יש לנו? זהו, לנו יש מסורת כזאת של כתיבת טבע?
אני לא בטוח, ניסיתי לחשוב על זה לפני השיחה הזאת בינינו. התנ"ך יש תיאורי טבע, אבל רוב הסופרים שכתבו את הספרי התנ"ך לא ממש מתעניינים בו, זה מין תפאורה אני חושב, לסיפורים הגדולים האנושיים שקרו. יש את שירת ספרד שיש בה שירי טבע, אבל גם כן, בדרך כלל לא מתארים טבע פראי ולא יוצאים אל הטבע בוודאי לכתוב עליו, זה מין טבע מבוית כזה, נכון? זה תמיד הגינות של הפטרונים העשירים של המשוררים שהם כתבו עליהם.
כן.
שירה ציונית בוודאי לא התעניינה בטבע, ובטח לא השירה התל אביבית החדשה יותר. יש כמה יוצא דופן. ביאלי קצת יוצא דופן, אסתרב שהייתה, נכון, נחשבת משוררת הטבע, כאילו הראשונה, ואולי בעצם היחידה העברית, נפה יצא.
אנחנו התעסקנו יותר בכיבוש של הטבע. בשת החולה וכל הדברים האלה.
יש קצת מסורת אולי של אקו-פואטיקה, עסקנו בזה כמה פעמים, אבל חדשה יחסית.
אבל זהו, כמה זה מסורת.
זה לא מסורת, זה לא מסורת. וגם העניין הזה של לצאת לטבע ולשוטט, שהוא מאוד מאוד חזק במדינות אחרות, ואז לחזור ולספר על זה, לא כל כך חזק אצלנו.
לא. לא חזק אצלנו בכלל, אנחנו באמת, כמו שמאי אמרה, אנחנו יותר בקטע של כיבוש הארץ, נכון? שימוש במשאבים שלו, ניצול של הטבע לצורכנו, בזה אנחנו מתגאים. אנחנו יודעים לתת שמות לזני עגבניות, 10 שמות, תמצאו בן אדם ברחוב, הוא יגיד לכם איך קוראים לשרי הזה, ושרי בזבן, וזה דוד שלי מייצא תפוח מסוג זה, אנחנו...
יש זן של עגבניות שרי שנקרא...
קלמנטינות אור, שמישהו כבר ימצא לי, אני לא מוצאת, קלמנטינות אור.
יש זן של עגבניות שרי כאלה, שנקרא money makers, נכון? אני חושבת שיש דבר כזה.
מדהים.
אז
זה לא, מה שאנחנו צורכים ומה שטעים לנו ומה שיש לו איך, אתה יודע, בשוק הסחורות.
לזה אנחנו יודעים שמות.
אנחנו יודעים את השם של זה.
בדיוק, כל מה שיש לו ערך והוא כלכלי ואנחנו יכולים להרוויח ממנו, יש לו שם, אבל מה שאין לו ערך נעלם גם מהתודעה שלנו, אבל גם פיזית למרבה הצער.
כי אנחנו מדינה קטנה, מוקפת אויבים, ואנחנו צריכים שכל
פרט... כמה מזל שתמיד יש הסבר.
תמיד יש אויבים.
כל חתיכת אדמה צריך לנצל כדי לקומם את הכלכלה, או משהו לא יהיה. אין לנו מקום ליערות לשוטט בהם. אין לנו זמן לזה.
חלילה שנשוטט ביערות, זה לא אין איזה שום ערך כלכלי.
אבל תגיד, אתה חושב שחוסר הידיעה הזה זה משהו שמיוחד רק לנו, לישראלים, או שפשוט, כאילו, אתה יודע, כל העולם הופך למקום יותר מתועס, וזה, אף אחד לא יודע.
זה ברור שזה מגמה כלל עולמית. אני חושב אצלנו זה קורה בוודאות, אפשר לראות את זה כי אנחנו פה, אבל ברור שזה מגמה כלל עולמית, ואגב, אם דיברנו על בריטניה, אז יש סופר טבע אנגלי עכשווי, מאוד מאוד מפורסם, מאוד מאוד מצליח, בשם רוברט מקפרלן. סופר נהדר, נהדר, באמת, כל ספר טבע שלו זה ממש, זה תענוג, ויש לו ספר שנקרא The Lost Words, שמדבר בדיוק על זה, על איך, בעיקר ילדים, אבל אצלנו לצערי זה גם אנחנו מבוגרים, מאבדים פשוט מהלקסיקון, מהאוצר מילים שלנו, שמות של חיות מצמחים, וזה ספר שהוא מנסה לחיות את המילים שאיבדנו, את השמות שאיבדנו, הוא עושה את זה בצורה... מקסימה, ואני אומר מקסימה כי הוא עושה את זה בצורה של קסמים, ממש ספלז, איך להחזיר את השמות, וזה ספלז, כלומר קסמים או קשפים, כי יש משהו ברגע שאתה לוחד שם של יצור אחר בתודעה שלך, אתה קורא לו בשם, מאותו רגע יש איזה עוד, נוסף איזה מימד נוסף לקיום או ליחסים שלנו עם היצורים האלה, וזה משהו אני חושב שבוודאות
אולי צריך מישהו שיעשה את זה לנו. אולי מישהו יצא לטבע ויתחיל לתת לנו את השמות, את כל השמות שאיבדנו כאן. יש לי כמה רעיונות לסופרים שיכולים לעשות את זה.
אז אולי...
או משוררים.
או משוררים. נדב נוימן. או
אורחים.
אז אולי נקרא לכל מי שמאזין לנו וחושב שהוא יכול לעשות דבר כזה. אנחנו באמת צריכים מישהו שיחזיר את השמות של כל הבעלי החיים והצמחים שאיבדנו, ושאנחנו עומדים לאבד גם במציאות.
בבקשה.
וגם בשפה.
תחזירו לנו.
תחזירו לנו אותם, וחשבתי לסיים בכמה שמות כאלה של מינים וזנים שבוודאות את חלקם איבדנו באמת, ואני חושב שאת כולם איבדנו בתודעה.
בבקשה.
בבקשה.
כי אני אקריא עכשיו כמה שמות, אנחנו לא נגיד, אני לא אגיד איזה חיה או צמח וכל דבר, אבל אלה בעלי חיים וצמחים שנמצאים כאן מסביבנו, ובוודאות אף אני מאמין שרוב המאזינים שמאזינים לזה, וגם אנחנו, לא יודעים לקשר את זה לתמונות. אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו. ותשמעו איזה קסמים יפים הצירופים האלה.
בבקשה.
הגולשון שחור גחון, נחושתנית החרמון, גלפירית החרציות, דבלול נקוד, איילית קטנה, לבנים משויש, כחליל הרקולס, טיפית ארבע קטן, תורית זנבנית, שרקרק לבן גרון, זהבן מחלל, מניפנית גלילית, אין נחש עדינה, אין נחש אדמדם.
נפילתי כתב את השיר.
זהו, זה שיר, פשוט, שיר יפה מאוד, נדב נוימן.
אבל לא עשיתי כלום אפילו, אתם מבינים?
זה הטבע עשה.
בדיוק.
נזכיר שכל השיחה הזאת היא בעקבות הספר The Consolation of Nature, Spring in the Times of Coronavirus, שמי שרוצה לקרוא על מה התחולל בבריטניה, שנשמע די דומה למה שקורה כאן, יכול למצוא אותו בוודאי. נדב נוימן, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה, נדב. בין הספרים העתידיים שעובדים עליהם עכשיו בהוצאת תשע נשמות, יש כמה וכמה כותרים שעוסקים בטבע. אגב, זה אחת מההוצאות היחידות שבעצם מחוברות למציאות.
שהרימו את הכפפה.
נכון, שלום לאוריאל כהן מול הוצאת תשע נשמות.
היי, מה נשמע?
בסדר גמור, אז אפשר אתה חושב להכריז על מגמה? טבע? מה פתאום אתה שמת לב שיש איזה עניין עם טבע? כלומר, הקולגות שלך? לא כל כך.
האמת היא ששמתי לב בעקבות ההתכתבות שלנו, כשדיברנו, שאלת אותי אם יש לנו שרים שעוסקים בטבע, ואז אמרתי, אה כן, יש אחד, ואז עוד ושניים, שלושה, ארבעה.
אז אתה חושב שזה קרה כעורך וכמול, זה קרה אצלך באופן תת מודע, השנה האחרונה גרמה לך לרצות להוציא יותר ספרים לטבע, כי אתה מרגיש ככה, או כי אתה מרגיש שהקוראים זקוקים לזה, מה?
בדיעבד חשבתי על זה, ומצאתי את עצמי, בעצם הבנתי שאני גם אני קניתי עציצים, עוד אחד מהעציצים.
כולנו קנינו עציצים, אתה אמרת, כמול אני גם מוציא ספרים פשוט, זה עניין של כל אחד עם מה שיכול.
נכון, כשנפסק הקשר עם האנושות, כנראה שגדל הקשר עם הטבע. כן, אז
בוא ספר לנו על הספרים האלה שאתה עומד להוציא.
כן, קודם כל זו כן מגמה, כי אני בקשר עם הרבה מולים ברחבי העולם, אנחנו ממליצים אחד לשני על ספרים, ומצאתי את עצמי מתרגם ספר, למשל שנקרא זיכרונותיו של גנן אנגלי, של רג'ינלד ארקל, לא מעכשיו, זה ספר על גנן זקן שמלמד את כל הידע שלו על הטבע, כלומר על האנושות, זה ספר נפלא, שנוציא, ומצאתי שגם מתרגמים אותו באיטליה ובספרד, אז כנראה כל העולם קנה עציצים.
אתה צריך גם להתחיל להוציא ספרי בישול, אוריאל, כי זה גם עכשיו חזק, משהו מפייה עם בצק.
גם כמו ברשתות ספרים, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אתה קונה שלושה ספרים ואתה מקבל נס קפה, אז מי שקונה בתשע נשמות שלושה ספרים על טבע, מקבל עציץ קטן או משהו כזה.
נכון, נכון, אז יש את זה, ואז נזכרתי שהתחלתי לעבוד גם בספר שנקרא יומנה של אשת משק אמריקאית.
ספר על זה קצת, מה זה? שם מעניין, יומנה של אשת משק אמריקאית.
אשת משק.
זה מתאים לך להגיד אשת משק.
אשת משק.
הוא נכתב על ידי אישה פמיניסטית, שמה היה אלינור פרויד סטוארט, אמריקאית, שבתחילת המאה ה-20 נמאס לה מבעלה, מהבן זוג שלה, עזב אותה, ואז היא מנהלת מין חיים של אהבה חופשית ועולה על הקרקע בוויומינג בארצות הברית, והיא מתחילה להיות חקלאית והיא פותחת משק, והיא אם חד-הורית, הוא נכתב ב-1904, אז כל ה... אז זה ספר שעושה, אלה ספרים שגורמים למין שמחת חיים כזאת, להתרוממות, מין זוהר של הטבע. אז יש, כן, זה ספר נפלא, הוא נכתב כמכתבים, כי היא הייתה מנקה, היא עבדה כמנקה בעיר, ואז היא שולחת מכתבים למעסיקה שלה. והמכתבים האלה הפכו להיות מין ספר של המערב הפרוע, אבל בגרסה של... מין קיבוצניקית חלוצית שלבד
פותחת
במיזם.
מדהים.
כן, אבל בנוסף לזה יש את חוכמתן של הפרחים של סליחה, אני צוחק, של מוריס מטרלינג, שזכה, היה חתן פרס נובל.
שהוא כתב גם על דבורים ספר.
נכון, ספר הדבורים שיצא לאור בהוצאת בבל, אוקיי. אם אני לא טועה. וחוכמתן של הפרחים הוא חלק מאותה סדרה, והוא בעצם מתוך התבוננות, חצי פילוסופית, חצי כסתם אדם שמסתכל ומגדל, אז הוא מנתח את החוכמה הזאת, הידע הזה לפנות אל השמש, וכל המערך החיים של הפרחים, יש מה ללמוד מהם. כלומר, אנחנו אולי יכולים ללמוד מהפרחים שהם דוממים, דברים עלינו שאנחנו בעצם זזים.
מה עם בעלי חיים? בעלי חיים גם נכנסים לעסק אצלך?
כן, 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 בעלי חיים ללא ספק.
במקרה לגמרי, יש לי גם בעלי חיים.
הכינות היא מראש.
אני עובד על שניים או שלושה ספרים. אחד הוא אוסף סיפורי חתולים שנכתבו מעט על ידי סופרים קלאסיים, אמיל זולה, בלזק ואחרים, שכנראה מאוד אהבו חתולים.
אני מבין אותם.
נכון. וספר, אני יוצאה של חתולים, תשע נשמות.
נכון.
אז אנחנו מתרגמים ספר שנקרא The Tiger in the House, כלומר, הוא מין ספר שהוא מנתח מבחינה פילוסופית היסטורית, תרבותית, סוציולוגית, את החיית מחמד הזאת, או החיית הפרא הזאת, המוזרה וה... אגואיסטית והנפלאה של החתול, זה ספר ממש...
ונכון, כי בעצם זה מאוד, חיבור מאוד לא טבעי, נגיד החיבור עם הכלב הוא נורא טבעי, הילפנו אותו כדי שהוא יעשה דברים בשבילנו, כמו שאנחנו אוהבים לעשות לטבע, הכנסנו אותו לתוך הבית, בייתנו אותו, בחתולים אין שימוש, אז בדיוק. למה שבן האדם ירצה את זה בבית שלו, הרי אי אפשר...
תלוי איך אנחנו אוהבים את האהבה, שיאהבו אותנו, אם אנחנו אוהבים את, אוהבים את הדביקות וה...
אז יהיה לנו כלב.
אני מבין שספר על כלבים לא יהיה.
מישהו פעם אמר לי שכלבים זה לאנשים שצריכים שיאהבו אותם. חתולים, אנשים שמסתדרים בלי הדבר הזה.
אני מניח ששלושתנו כאן בעלי חתולים, ולכן אנחנו מרימים לעצמנו. אני מאוד אוהב כלבים גם.
אנחנו אוהבים, כן, לקוניות.
נכון. תגיד, מה, אתה חושב שיש לה ספרות איזה מין, נגיד, נהיה קצת בומבסטים, תפקיד בסיפור הזה של החזרה לטבע, או אפילו בסיפור של ההתנקרות לטבע מצד שני?
אני חושב שלספרות כשלעצמה אין תפקיד, אבל באופן עקיף היא כן יכולה לגרום להתרוממות הזאת שלנו. אוי, הודעה. סליחה. אז כן, אני חושב שלספרות יכולה להיות תפקיד אולי מכונן בתהליך הזה שלנו, של החזרה אל הטבע. והספר האחרון, שהוא גם נפלא, ממש נפלא, של סופרת שמעולם לא תורגמה לעברית, ג'י טרוויליאן, גם בריטית, והוא עוסק, זה נקרא חינוכו של מקק. וזה על אישה שגם סוחרת בית בכפר אנגלי ומגדלת קוף, מנסה לגדל אותו כבן אדם. ובסופו של דבר האישה הופכת להיות חיה יותר מאשר החיה בן אנוש.
הכל נשמע מעניין, את הכל בא לקרוא, אני חייבת לומר.
טוב, אם לא נצא לטבע, אז לפחות נקרא הרבה ספרים על הטבע.
אני שוקל להתאחד עם חנות פרחים.
בבקשה.
צעד נבון. אוריאל קון, מול הוצאת תשע נשמות, אנחנו מחכים לגל הזה של ספרי טבע. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
ביי, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
עם חסרונו של הטבע בתרבות שלנו, פשוט לא נכון. יש אגדות במדרש, יש שירי טבע בימי הביניים, יש שירי טבע ישראלים, רחל למשל, בספרות, ממאיר שלו, עד חמסין וציפורים, וזה רק בשלוף.
לא חושבת שאנחנו אמרנו שאין, או שנדב נוימן
שאין
אמר שאין.
שאין מסורת כזאת.
לא, גם השאלה היא מה זה טבע, אתה מבין? כאילו, אפילו אצל מאיר שלו יש טבע, יש הרבה טבע, אבל כאילו זה מין טבע מביאת. למרות שעל מאיר שלו אפשר לומר שהוא... דווקא אוהב את הטבע לא מבוית, לפחות ממגינת בר למדתי שהוא... אני חושבת שפעם דיברנו איתו, והוא דיבר בתיעוב מסוים, אני מקווה שאני לא מגזימה, על סחלבים, כי זה מין צמח כזה...
מבוית.
מבוית, שאנשים זה, והוא אוהב גינת בר, הוא רוצה את הבר, אבל... טוב, אוקיי, אז בסדר. נמשיך להתווכח את זה.
אנחנו גם מדברים, את יודעת איפה יש טבע תמיד? בספרי ילדים יש הרבה מאוד טבע. בספר אוצר הטבע של פלורה, למשל, אפשר למצוא עלי מייפל, חלוקי נחל, בלוטים, קליפות הרמונים. הספר הזה מציע ללכת, לצאת החוצה, לאסוף את השלל שהטבע מציע, ולחזור הביתה כדי ליצור מזה דבר חדש, וללמד את הילדים קצת על הטבע בעצמו, כמו שנדב נוימן הציע, ספר שמתאים בהחלט לרוח הזמן שלנו, שגם מחברת אותנו בחזרה לטבע, וגם מציעה לנו אפשרות להסיק את הילדים האלה שתקועים בבית כל הזמן. והספר הזה יצא באותה צלטנר, שבו יצאו לאחרונה גם ספרי טבע אחרים, כמו לובנה וחלוק, על ידידות בין ילדה לבין חלוק אבן, ושיר שמרפא דגים, על ספר על ידידות בין ילד לדג. יש עוד ספר של הוצאת שוקן, הכוכב הכחול, גם כן על טבע. בקיצור, בטבע, בילדים יש הרבה טבע, ואת אוצר הטבע של פלורה תרגמה משוודית דנה קספי, ואיתנו עכשיו כדי לדבר עליו, ובכלל על תפיסת הטבע הסקנדינבית שהיא שונה משלנו ונוכחת מאוד בספרות מהאזורים האלה. שלום דנה קספי.
היי, שלום.
אהלן.
בואי נתחיל עם אוצר הטבע של פלורה. איזה ספר יפה.
זה ספר מאוד מאוד אסתטי, ובעצם ככה הוא משיג את המטרה שלו, כי ברגע שלוקחים אותו ביד, אז מיד רוצים ליצור גם. אבל... ספר... כן.
קודם כל, אני רוצה לשאול בעצם, איך מתרגמים ספר כזה? כי הרי בכלל אין לנו את הדברים האלה לידינו, כל מיני ארמונים ועלי מייפל וזה, מה ילדים יעשו אצלנו?
האמת שזאת הייתה בעיה לאורך התרגום, ואני עברתי אותה הלאה לאורכת. הבעיה העיקרית היא שהצילומים שמלווים את הספר באמת מראים את ה... את העלים, בלוטים יש לנו, ברוך okay. השם, אבל דברים אחרים קצת פחות. אני חושבת שאפשר בקלות, כלומר לא הייתה אפשרות לתת שמות לא נכונים לצילומים שנראים בספר, וזה מנוגד לכל היגיון תרגומי. אבל אני חושבת שקל מאוד לגייר אותו, ולקחת עלים דומים ולמצוא, וזה יש לנו בשפע.
אני לא חושבת גם שצריך, זאת אומרת, אני חושבת שזה נורא מסעיר את הדמיון. כשאני קראתי, אני לא יודעת מה, נורי קוסאנה ילדה מיפן, אז היו שם דברים כילדה, שאין לי שם מושג מה, לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה, וזה מה שהסעיר. אז אם ילד קורא על עץ עדר, מייפל, אין כן. לו את זה ליד הבית, אז זה יכול דווקא להסעיר את הדמיון, זה דווקא בסדר.
בעיקרון אני לגמרי מסכימה איתך, וזאת גם הגישה שלי בכלל, כלומר, שיש ספר ויש בו מונח מכל תחום שעוזר לנו. אין שום סיבה לגייר אותו.
נכון, אני נגד גיור. גם לא רפורמי, אין סיבה. בוא נדבר רגע על תפיסת הטבע הסקנדינבית, שהטבע שלהם שונה מאוד מאוד משלנו.
והם גם מתייחסים אליו אחרת מאיתנו.
טוב, זה אמירה קצת כללית, והרי בסך הכל תפיסת טבע זה עניין אינדיבידואלי, ויש גם את התרבותי. אז קודם כל, כמו בצהל, נחלק את סקנדינביה, מדינות הסקנדינביה, לשלוש, עם כל מיני הקטנות מסביב, איסלנד ויפרו, וזה לא, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל אני חושבת שכתרבות יש גישות מאוד שונות. בדנמרק, וחשבתי על זה לקראת השיחה, אנחנו לא מכירים כמעט ספרות ילדים דני, אז אני זורקת פה את הכפפה למולים,
כן.
אבל זאת מדינה חקלאית, ושם הטבע זה משהו מאוד מעשי, כלומר חיים מהטבע, מגידול בקר וכו' וכו' וחזירים, והיחס הוא מאוד פרגמטי, ו... כולם בטח זוכרים את הידיעה המזעזעת בזה שהביאו ילדים לגן חיות בקופנהגן לראות איך רוגים ג'ירפות כי הן מיותרות. אז זה באמת משהו, אני חושבת שזה מאפיין את היחס הדני בשוודיה. גם זה לא מדינה דרמטית מבחינת נופים, אבל יש הרבה יערות, יש מקום יותר לפולקלור, ורואים את זה בספר הזה על פלורה גם.
כן.
יש משהו רומנטי כזה, אבל הגישה היא עדיין די פרגמטית, אני חושבת, שומעים הרבה נגיד על גני ילדים בשוודיה, שהם נמצאים בחוץ רוב היום.
ומה קורה בנורווגיה?
בנורווגיה זה כבר משהו הרבה יותר דרמטי, כלומר, אנשים יוצאים לטבע בשביל איזושהי התארות רוחנית וגופנית. טבע גם קשור לספורט, לספורט חורף, לספורט.
ויש את זה הרבה גם בספרות המבוגרים שלהם.
לגמרי, לגמרי. הדוגמה הכי מובהקת, אני חושבת, שאנחנו מכירים, זה ארמון הקרח. כלומר, אין בכלל הפרדה בין ההתרחשות בטבע להתרחשות הנפשית. גם בספרים פחות דרמטיים, נגיד אצל פר פטרסון, מאוד מאוד בולט הקיץ, ואפילו שאלתי את אותם, איך זה שיש לך, כלומר, חורף מוזכר, והקיץ קוראים בו המון דברים, והוא אמר, זהו בדיוק. יש לנו חלון, חלון הזדמנויות קצר לחוות דברים, את ההתערבויות הגדולות, את הטיולים, את השחייה, את ה... ובו קוראים בעצם הקפיצות הנפשיות או ההתבגרות, הרבה פעמים דווקא מתחוללת בקיץ, אבל בכל מקרה, בכל הספרות הנובלית, הכל מתרחש כחלק מהמעגל הטבעי. כלומר, גם בערים, שאומרים ערים בנובלית, בעיקר אוסלו, אין כל כך, אבל היא מוקפת יערות, כלומר, אי אפשר להיות מנותק מחורפים מאוד קשים, או בשנים האחרונות יותר מקיץ, טמפרטורות מאוד גבוהות בקיץ.
דנה כספי מתרגמת אוצר הטבע של פלורה, לא אמרנו, כתבה את זה קריסטינה דיגמן, זה יצא בהוצאת צלטנר, אז אם אתם רוצים להתקרב...
ספר מקסים.
ספר מקסים, ואם אתם רוצים להתקרב קצת, אמנם זה ספר משוודיה, אבל אם אנחנו רוצים ככה להבין, כמו הנורווגים, שגם העיר יש בטבע ושאפשר לעשות בדברים ולהתקרב ולהבין, זה ספר מומלץ מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזו, דנה כספי.
תודה. להתראות.
יובל, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לאיתי סופרין ואלעד זוהר שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות.